למה יש אנשים שמצליחים בגדול ואחרים לא? לחשוב בגדול, פודקאסט לאנשים שרוצים לפרוץ את מעגל הדשדוש בחייהם, לחלום בגדול, להעז בגדול ולהיות הגרסה הכי מוצלחת שלהם. היי, כאן רבקה יעקב, וביחד נצא למסע בנבחי התודעה, הרוח והחומר. נדבר על כסף, הגשמה, פריצת גבולות, שבירת מיתוסים ודפוסים מוכרים. נצלול לתאומות הרוח, הנשמה, הדמיון והאינטואיציה, וביחד נלמד איך לחשוב בגדול ולהגשים בגדול. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. היום המדיה החברתית ובכלל עולם השיווק כבר רווי לאויפה בשיטות של שיווק שלא עובדות וכבר לא עבדו וגם לא יעבדו. הדרך היחידה היא לבדל את העסק, להוביל אנשים לפתוח בכם, זה לעודד אותם להיות חלק מתוך קהילה שלכם. או גם קהילה זה יכול להיות קהל עוקבים לצורך העניין, והדרך היחידה לעשות את זה, זה לשתף את האמת שלכם. ליצור את הקול האותנטי שלכם, זה שמדבר מתוך הנשמה, ולא מתוך איזה שהם סיסמאות ריקות מתוכן או פלקטים. המלחמה עכשיו שקרתה, היא די עצרה את הקש ששבר את גב הגמל, אפשר לקרוא לזה. אם כבר מתחילת הקורונה אנשים היה להם איזשהו מין תחושת מיאוס מכל מיני טכניקות שיווק כאלה ואחרות שכבר הרגשנו שהן לא נכונות, לא אמיתיות, לא אמינות, סתם מושכות אותנו לכיוון של תקנה בלי ששום דבר עומד מאחוריהם, נהיה צורך ממש חזק להכיר את הבן אדם, להכיר את האישיות, לא רק של העסק, אלא של ממש של מי שמוביל אותו. גם אם אנחנו מדברים על עסק שהוא גדול, יש לנו צורך להכיר את הבן אדם או את האנשים שעומדים מאחוריו. ולכן המדיה החברתית בעצם באה ונתנה לנו את המקום הזה של ליצור חיבור בלתי אמצעי בין מובילי העסק, בין האנשים שעומדים מאחוריו לבין אנשים שרוצים לקנות ממנו, לבין אנשים שרוצים להחליט האם הוא נכון להם, אם הוא עומד בערכים שלהם, האם הוא חלק מהם, האם הם מזדהים איתו, האם הם רוצים להיות חלק מקהילה שקונה את המוצר הזה, מוצר כזה או אחר. נכון שלמותגים גדולים יש הרבה מאוד כסף לשפוך על אנשים מקצועיים שיעשו את הבכאילו, שידברו, שיבנו קהילה, שיעשו כל מיני אתגרים, שכל הזמן יהיו בפרונט, ולנו, האדם הקטן, אין את כל התקציבים האלה, אין לנו את הזמן הזה, אין לנו את היכולת הזאת, אבל יש לנו דבר אחד שמייחד אותנו, שאין אותו אולי לעסקים גדולים יותר, ואולי יש להם, אבל לנו יש יותר יכולת להביא אותו כמו שהוא, בלי יועצים ובלי אנשים שאומרים לנו איך כן נכון ואיך לא נכון, בלי להגיד הטכניקה הזאת עובדת והטכניקה הזאת לא עובדת, ואני מדברת על האמת הפנימית שלנו שמנחה אותנו בחיים, בעסק, בעשייה. אותה אמת פנימית שמכוונת את מערך האמונות והערכים שלנו, שמשמשת לנו כמו מצפן, שמוביל בדרך לעזור לאנשים אחרים בעולם. ואם אתם, כמוני, בעלי עסק, אותו מצפן, אותה אמת פנימית, היא עוזרת לכם ליצור את המוצרים והשירותים שלכם שעומדים בכפיפה אחת עם אותה אמת שמלווה אתכם, כי אם אין ידיעה פנימית. וברגע שאתם תוציאו את האמת הפנימית הזאת, זה הקו הזה, זו הנקודה הזאת שבה אתם יוצרים את החיבור הכי אמיתי, הכי כנה, עם מי שבאמת רוצה וצריך אתכם. אותה אמת היא, זה לא משהו שקמתם איתו בבוקר והוא ככה ירד אליכם סתם ככה. לא, זה משהו שהוא נרחש וצברתם אותו לאורך כל השנים, מינקות ועד היום. זה סך כל החוויות שלכם הטובות והפחות טובות. היא מורכבת טלאי על טלאי מסך כל מה שאתם עברתם בחיים שלכם, וכל אותם דברים שהטביעו בכם את החותם שלהם. זה יכול להיות אירועים שהובילו אתכם להאמין בדברים מסוימים, או אירועים שגרמו לכם לפעול בדרך מסוימת במטרה לשנות או לשפר אותם, את אותם דברים שקרו בחיים שלכם. אותה אמת פנימית מנחה את העסק שלכם וגם את מה שאתם באים להעניק ולתת בעולם. גם אם זה הגיע ממקור שהוא שלילי לחלוטין, מתוך איזושהי חוויה שהייתה רעה או קשה לכם או למישהו שאתם מכירים. ישר עולה כאילו מן הסתם המילה טראומה, אבל לאו דווקא הייתי משתמשת במילה טראומה, כי כל אחד מאיתנו חווה משהו בחיים שלו, שיכול להיות שהמשהו הזה היה נורא אובייקטיבי, אבל אתם פירשתם את זה כדבר נורא רע, או דבר קשה, משהו שהיה לכם לא פשוט להתמודד איתו. והייתם אומרים, הלוואי ולא היה קורה לי כזה דבר. וזה יכול להיות גם משהו נורא נורא קטן שקרה לכם, אבל אתם פירשתם אותו ונתתם לו את המשמעות המאוד גדולה שלכם. אבל זה היה איזשהו אירוע מכונן. ואותו אירוע, זה בדרך כלל משהו שאתם נורא מתביישים לדבר עליו. מתביישים לדבר עליו עם אנשים אחרים. אבל דווקא אם זה הדבר שאתם תדברו עליו, זה מה שיגרום לאנשים ולקהל הכי רלוונטי להגיע אליכם. כי זו האותנטיות בהתגלמותה. זו הצורה התאורה ביותר של משיכת אנשים עם תדר דומה, שזקוקים לעזרה שלכם, לשירותים שלכם ולמוצרים שלכם. גם אם זה החלק שאתם הכי לא מעיזים לחשוף כלפי העולם, כי זה הדבר מבחינתכם הכי אישי, אולי הכי אינטימי, שאנחנו מתקשים לדבר עליו בצורה גלויה וחשופה. אבל מה אם אני אגיד לכם שבעצם דווקא הדבר הזה הוא בעצם ההתנסות שלנו שכנשמה באנו לפה לחוות ולהתנסות בכל מיני אירועים הרי. וההתנסות שלנו היא בדרך כלל נובעת מתוך זה שאנחנו חווים משהו שלילי שמתפרש בינינו כשלילי, ואז זה מזיז אותנו, גורם לנו ללמוד או להטמיע את זה או להבין את המסר של זה, ואז זה מזיז אותנו לעוד צעד אחד קדימה לדבר הבא שאנחנו אמורים לחוות. אבל בתכלס, תחשבו על זה רגע, שום דבר שאנחנו חווים הוא לא שלנו. יש לנו איזשהו קטע כזה לנחס לעצמנו בעלות לאירוע כלשהו שחווינו. כי אנחנו מרגישים שזה רק משהו שלנו, רק אנחנו עברנו אותו, רק אנחנו חווינו את הדבר המטלטל הזה, ואז אנחנו נורא מתביישים לספר עליו לכל העולם, או איך הגבנו אליו, או מה הוא גרם לנו בעצם ליצור כתוצאה מאותה חוויה. אבל אם נסתכל עליו בתור אירוע שקרה בחיים שלנו, כמשהו שהיינו צריכים לחוות על מנת לעזור לאנשים אחרים, כי האירוע שקרה לנו הוא לא שלנו, הוא לא אנחנו, הוא לא מגדיר אותנו, הוא כן מגדיר את מה שאנחנו עושים או איך שאנחנו מגיבים בעקבותיו. ואם אתם יושבים פה ומאזינים לי היום, סימן שהלכתם איזושהי כברת דרך בחיים ובחרתם להשתמש באותם אירועים, טראומות או חוויות כדרך מכוננת עבור העסק שלכם, כדרך לעזור לאנשים אחרים, כרצון לעזור לאנשים אחרים להימנע מאותו כאב שאתם חוויתם. אני אתן לכם דוגמה מהחיים שלי למשל. לפני המון המון שנים, עוד לפני שהיו לי ילדים, עברתי 3 הפלות, אחת אחרי השנייה. נכנסתי להיריון, ניפלתי, נכנסתי להיריון, ניפלתי, באופן טבעי, גם נכנסתי להיריון באופן טבעי וגם ניפלתי באופן טבעי. כל פעם בשלב אחר של ההיריון. עכשיו, כאישה צעירה, שרק התחתנה לא מזמן, וכבר רצינו ככה להקים משפחה והכל, פתאום התחלתי לחוות את תחושות הבגידה האלה של הגוף, והרגשתי שאני במקום לא טוב כתוצאה מכל האובדן הזה, שגם לא ידעתי איך לאבד אותו ואיך לעכל אותו. התחלתי כל הזמן לחשוב על אולי אני בחיים כבר לא יהיה אימא, הכאבים של הבדיקות, חוסר ההבנה למה זה קורה לי בזמן שאחרות ככה בגילי מסתובבות בגאווה עם הבטן ההריונית שלהם מאושרות וזורחות. אני נפלתי לתוך איזשהו בור שחור שרק הלך וגדל וממש לא ידעתי איך לצאת ממנו, כי הרגשתי שזה רק לי קורה, שזה חוויה אישית שלי. התביישתי בזה, כי אם זה קורה רק לי, ואחרים אין להם את הבעיה הזאת, אז משהו לא בסדר בי, משהו לא תקין בי. עכשיו, תבינו, זה היה לפני הימים שהיה בכלל אינטרנט. האנשים עוד לא ידעו בכלל שיש כזה דבר בעולם. אז רוב האנשים גם טיטאו את זה מתחת לשטיח, כי אף אחד לא סיפר, אף אחד לא דיבר על זה. וגם אם דיברו, זה בסודי סודות, בחדרי חדרים. זה לא משהו שאנשים ככה היו מדברים עליו בפרסיה, כי הייתה הרבה בושה סביב הנושא הזה. בעיקר בושה שאמרה שמשהו לא בסדר בי. וכמובן שהרופאים רק הוסיפו שמן למדורה, שכל פעם אמרו שזה איזה סטטיסטיקה מטופשת, כאילו שאת בתוך הסטטיסטיקה הזאת, ואז גורמים לך להרגיש עוד יותר רע, כי את סתם איזה מספר בתוך איזה סטטיסטיקה, ואת כבר לא בן אדם. ורק ככה בשיחות מאוד מאוד אינטימיות ואישיות עם נשים מבוגרות יותר, יצא לי פתאום להבין שיש תמונה שהיא הרבה יותר מלאה, שאף אחד לא דיבר עליה, שזה משהו שקרה כמעט לכל אישה. המון חוו הפלות בכל מיני שלבים בחייהן, לפני ילדים, אחרי ילדים, בין ילדים, לידות שקטות, אובדן כזה או אחר, כל אחת יש לה את הסיפור שלה, אבל לא מדברים עליו ולא מספרים איתו. עכשיו, תחשבו מה היה קורה אם זה היה קורה לי היום. הייתי יכולה להיכנס לפייסבוק, לאיזושהי קבוצה, להתחבר לנשים אחרות שחוו את האובדן, אובדן הריון בשלב זה או אחר. ואין נכון שאולי זו הייתה קבוצה עצובה, אבל לפחות הייתי יודעת שזה נורמלי מה שקורה לי, כולל כל הרגשות, הכאבים, הפחדים, העצב, שזה לא משהו שצריך או אפשר לטאטא מתחת לשטיח, שזה בסדר, שאני בסדר, שאני תקינה, שזה קורה להרבה אחרים. נכון שאולי צרת רבים נחמת טיפשים, אבל תקשיבו, עצם העובדה שקורה משהו שגם קרה לאחרים, זה גורם לי להרגיש שאני לא הבן אדם הכי בודד והכי דפוק בעולם. עכשיו תיקחו את זה לעולם שלכם, משהו שאתם חוויתם או אתם עברתם, וזה משהו שבאמצעותו אתם יכולים לעזור לאנשים אחרים, להרגיש נורמליים, שזה בסדר, שהם לא בודדים, שהם לא לבד, לתת שם לחוויה הזאת, לתת שם לאירוע. אתם מבינים איזה שירות אתם יכולים לעשות פה עבור אנשים אחרים ברגע שאתם יוצאים עם האמת שלכם על החוויה שעיצבה אתכם, שגרמה לכם להיות מי שאתם? אם אתם יוצאים ומספרים את מה שעברתם, לא משנה, תבינו, זה לא חייב להיות משהו טראומטי כמו אובדן הריון. זה יכול להיות משהו שהיה לי אירוע כשהייתי ילדה קטנה, שהגדיר לי באיזשהו שלב, לאן, מה אני כן יכולה להשיג בחיים ומה אני לא יכולה להשיג בחיים. וזה היה סיפור מטופש של ניסיתי להגיע לאיזה ארון שוקולד כשההורים שלי השאירו אותי לבד בבית בגיל 5. השוקולד היה למעלה, ניסיתי להגיע לשוקולד הזה, עליתי, פאק, כל הארון קרס עליי, כל הצלחות, הכל. עכשיו, זה נשמע כזה מהצד, נו, אז מה קרה? סביר להניח שהיא מלית, סביר להניח שמשהו ייפול עלייך, או לא החזקת חזק, אבל אצלי, בחוויה שלי, לא רק שזה היה משהו נורא נורא מפחיד וטראומטי, כי שברתי חצי מטבח, אלא גם לא הגעתי לאן שרציתי, ובמוח שלי קישרתי שני דברים, אם אני לא יכולה להגיע לאן שאני רוצה, כאילו אם הדבר הזה הוא גבוה מדי, או נראה לי גדול מדי עליי, סימן שזה אוטומטית מתפרש אצלי כמשהו שהוא סכנת מוות, ואסור להתקרב אליו. נוצר לי איזשהו חיבור לא קשור בראש, למה אני לא יכולה להגיע לדברים שאני רוצה? עכשיו, אם אני אצא מתוך הסיפור הזה ואני אשתף אותו, ובאמת שיתפתי אותו, שיתפתי את הסיפור הזה עם אנשים אחרים, והתגובות המטורפות שקיבלתי עליו היו פשוט עזויות, כי ברמה מטורפת, כי אנשים פתאום הבינו שיש להם איזשהו בעיה כלשהי, איזושהי טראומה שהם בכלל לא מבינים שזה טראומה, או איזשהו אירוע שעיצב אותם שהם בכלל לא קישרו אותו למשהו שהם עוברים בחיים שלהם. ואני נתתי לזה שם, נתתי לזה צורה, נתתי לזה פתרון בפוסט אחד קטן ופשוט. ואתם יודעים מה זה גרם? לאנשים להתחבר אליי, להבין שאני מביאה להם איזושהי נקודת מבט אחרת, על משהו שהם חווים, שהם עוברים. אני נכון שבשורה התחתונה, כל דבר שאני מעלה בסופו של דבר בפייסבוק, זה קשור לסוג של שיווק, כי זה, ככה אני משווקת, אבל השיווק הזה הוא עזר למישהו אחר, ויצר פה מצב של ווין ווין. אנשים הכירו אותי, שזה מעלה לי את קהל המאזינים, העוקבים, האלה שגם משתמשים אחר כך בשירותים שלי. ומבחינתם הם קיבלו איזושהי תובנה לחיים שלהם, איזושהי הבנה מעמיקה של משהו שהם חוו. איך אפשר להסתכל עליו אחרת? במקום להתמודד איתו ולא להבין למה הם נגיד נתקעים באיזושהי נקודה מסוימת בחיים שלהם, הם קיבלו הצצה למה זה באמת אומר, איך הם יכולים להסתכל על החוויה שלהם בצורה אחרת, והם לא לבד בתוך החוויה הזאת. אתם מבינים איזה שירות אתם בעצם עושים לאנשים אחרים כשאתם מדברים את האמת שלכם? אתם מקשרים את מה שאתם עברתם לתוך עולמם של אלה שמאזינים לכם, שעוקבים אחריכם. אתם, נכון, אתם נחשפים, נכון, יש פה איזושהי רמת פגיעות מסוימת, אבל שוב, אם אתם תשימו רגע בצד את מה שעברתם כמשהו שהוא צריך להתבייש בו, אלא כמשהו שהוא רק שלכם, ואתם תבינו שמה שאתם עברתם נועד להשאיר שובל של אור עבור אחרים, אלה שאפילו לא יודעים איפה להתחיל להסתכל על זה או איך להתמודד עם זה, זה יכול להיות משהו שמושך אליכם קהל מאוד מאוד גדול ובשל של עוקבים, של מעריצים, של אנשים שרוצים לעשות איתכם עסקים בזה ששיתפתם את האמת שלכם. ושוב אני אגיד, כי נראה לי שזו נקודה ממש ממש חזקה וחשובה, האמת שלכם היא רק הדרך שבחרתם להתמודד עם האירוע שעבר עליכם. אבל האירוע שעבר עליכם הוא אירוע אוניברסלי, אוקיי? הוא לא שלכם, הוא לא מגדיר אתכם, הוא לא אישי שלכם. האירוע שלכם הוא אוניברסלי, כי אם תעשו חתך בעולם סטטיסטית ותגלו כמה אנשים עברו, נגיד במקרה שלי, כמה אנשים עברו הפלה, וואו, אני היום יכולה להגיד שזה מיליונים, מיליונים של הפלות עברו בעולם הזה, לפני הריון, לפני ילד, אחרי ילד, לא משנה, מיליונים של נשים עברו הפלות, ורק אחרי שאני התחלתי לדבר על זה פתאום, הבנתי איך זה נגע כמעט בכל אישה שדיברתי איתה, כמעט בכל אחת. ואם אתם תסכימו לשתף משהו שנראה לכם נורא מבייש או אישי שלכם, אתם תבינו שהוא לא שלכם, הוא לא שלכם, הוא נועד לגרום לכם ללכת ולהפיץ את זה הלאה, כדי לעזור לאחרים להתמודד עם זה, בהנחה שאתם כמובן התמודדתם עם זה ובניתם את העסק סביב אותו נושא או טראומה שחוויתם. או שוב, המילה טראומה זה דבר קשה, אבל כל דבר משאיר בנו איזשהו חותם, אוקיי? ואז זה מרגיש לנו כמו טראומה. זה שוב, זה לא חייב להיות דרמטי, זה יכול להיות סתם משהו שהשפיע על מי שאתם. אבל כל עוד אתם תמשיכו לשווק או לדבר ליד, אתם לא ממש תיגעו במה שאתם רוצים לגעת, לא תיגעו באמת שלכם. כל השיווק שלכם, כל האותנטיות שלכם, ובכלל כל התדר שלכם, יהיה למלמי כזה, חסר עמוד שדרה, לא יהיה לו את הכוח או עצמתי של מה שבאמת באתם להביא לעולם. ואם יש משהו שאפשר להגיד הכי חזק היום שמורגש בעיקר בתקופה הזאת, וזה רק ילך ויהיה יותר עוצמתי, זה את הצורך לדבר חד וחלק לעניין, לגעת בלב העניין, לא ללכת ליד, לא ליפייף, לא מסביב, לא פוליטיקלי קורקט, לא לנסות ולעשות את הדברים, לטטא אותם תחת לשטיח, זה לא עובד. אתם רוצים שאנשים יתחברו אליכם, אתם רוצים שאנשים יקנו מה שיש לכם לתת, אתם רוצים שאנשים יהיו סביבכם, תבנו את הקהילה שלכם, המעריצים שלכם, לא משנה איך תגדירו את זה, העוקבים שלכם, תהיו כנים, תלכו straight forward עם מה שיש לכם להגיד, עם האמת שלכם, עם החוויות שלכם, עם איך שצריך להתמודד איתם, ולא ליפייף את הדברים וללכת בכאילו ובין הטיפות ובין השורות ואיך שאתם לא קוראים לזה. תבינו שמה שחוויתם זה לא רק שלכם, כי אין משהו שאתם חווים שהוא רק אתם חוויתם. לא קיים כזה דבר, כולנו מחוברים, ואם אתם חוויתם את זה, עוד אנשים חוו את זה. אתם אולי ידעתם עכשיו איך לפרנח את זה, איך לפרש את זה, בזמן שאנשים אחרים לא יודעים איך להתמודד עם זה. אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה בחדשות, אז מן הסתם יצא לכם כמובן לשמוע את הזמר עידן עמדי, שדיבר על החוויה הקשה שהוא עבר, הטראומה הנפשית, למרות שהוא אמר את זה קצת במילים יותר מעודנות, אבל אפשר להגיד שכרגע הוא משמש כשופר לחיילים שיחוו וחווים פוסט טראומה בעקבות המלחמה. אתם יודעים כמה חיילים מקום המדינה יש כאלה שעדיין אפילו לא הוכרו עד היום על ידי משרד הביטחון כאנשים שזקוקים לטיפול ולעזרה ולהיות מוכרים כי פוסט טראומה עד לא מזמן בכלל לא הוכרה בכלל כמחלה. אחרי מלחמת יום כיפור חזרו הביתה אלפי חיילים שעד היום מתמודדים גם 50 שנה אחרי עם פוסט טראומה. הם הושפזו במוסדות לחולי נפש, הם יצאו מהם ואף אחד לא הכיר בזה כמחלה. נפנפו אותה מכל מקום אפשרי. לפני שנתיים או שלוש היה חייל סעידיאן שהוא ניסה להתאבד, הוא שפך על עצמו נפט והדליק את עצמו מול משרד הביטחון, כי לא רצו להכיר בו כנכה צהל, ופוסט טראומה היא נכות לכל דבר, היא לא משהו שרואים אותו, כי לא חסר להם יד או רגל או איבר אחר, לא חסר להם כלום, אבל זה התמודדות נפשית מאוד מאוד קשה ומורכבת, שמגיעה out of the blue, ואף אחד לא רצה להכיר בזה, אף אחד לא הרים את היד ואמר שזה משהו שקורה להרבה חיילים, להרבה, הם קורבנות של אירועים קשים, כמו ניצולי הנובה למשל, גם הם יחוו פוסט טראומה ובהתקפים כאלה ואחרים, כי זה לא משהו שנדחק מתחת לשטיח, בדיוק כמו עם ההפלות שלא דיברו עליהם. זה משהו שקיים, וגם אם אנחנו לא רואים את זה פיזית, זה דברים שנחרטים בתוך הנפש, והם יוצרים קושי אמיתי להתמודד עם היום-יום. והיום, אחרי המלחמה הנוכחית, כשאנשים כמו עידן עמדי מעיזים לדבר את האמת שלהם, ועוד אנשים יקומו ויגידו, כן, יש לי פוסט טראומה, וכן, זה סוג של לקות נפשית, וכן, צריך לטפל בזה, וכן, זה נחשב נכי צהל. רק ככה, ברגע שאנשים יעיזו להגיד את זה בכל רם, ולתת לזה שם, ולתת לזה ביטוי, ולא יוותרו על זה, ולא יתביישו במה שעובר עליהם, ככה הם יוכלו להוביל גל שלם של אנשים שיזכו גם לטיפול הראוי והמגיע להם. כי זה לא קל להתמודד עם זה, זה לא קל למשפחות שלהם להתמודד עם זה. ואני מכירה באופן אישי מישהו שאבא שלו היה, עד היום הוא חולה בפוסט טראומה, כתוצאה ממלחמת יום הכיפורים. המשפחה שלהם התפרקה כתוצאה מזה. אמנם הילד עצמו שהיום הוא כבר בן 50 פלוס, לקח את זה למקום אחר והקים עסק שעוזר לפגועי נפש להשתקם, אבל האבא כבר לא היה מי שיעזור לו, וזה היה מלחמה על מלחמה, והוא איבד הרבה מעבר לחברים במלחמת יום הכיפור, הוא גם איבד את המשפחה שלו שבאיזשהו שלב סירבה לדבר איתו. אז אם אותם אנשים אחרי מלחמת יום כיפור לא היו מבטרים, וכן לא היו משחקים אותה סופרמן, וכן היו מדברים על זה, והיו מתעקשים על זה, אולי כן היה נפתח פה איזשהו צוער, ומשום שזה כבר מים על הקרח אפשר להגיד, אבל לגל הזה של המלחמה, שיבואו רבים לצערי בעקבותיו פגועי נפש, ומתמודדים עם פוסט טראומה, לפחות שהם יקבלו את הטיפול המגיע להם, כדי שיוכלו להתמודד עם זה. כי אף חוויה היא לא באמת רק שלנו. כשאנחנו מחביאים אותה ומתביישים בה, אנחנו לא נותנים לאנשים אחרים לקבל את התשובה, את המענה, את הפורקן, אולי את המרפא שהם צריכים עבור אותו אתגר. כי אם אתם עברתם ויש לכם תשובה, גם הם צריכים את התשובה הזאת, ואולי הם לא באמת יודעים איפה להשיג אותה, עד שאתם אלה תהיו הקול שלהם, השופר שלהם, שעוזר להם. תבינו, נכון שזה עכשיו, להגיד את זה, את המילה שיווק, איכשהו זה לא נכנס פה, אבל תבינו שזה השיווק שלכם בסופו של דבר. כי המילה שיווק היא נשמעת משהו קר ומנוכר, ואני מדברת איתכם פה על אמת שהיא משהו הרבה יותר עמוק ואותנטי וחזק ועוצמתי. אז אתם מבינים שאם תשלבו את שניהם, תעשו את השיווק שלכם עמוק ואותנטי וחזק ועוצמתי, אתם מבינים איזה פצצת אטום יש לכם פה בידיים? איך אתם מדברים בשביל הקהל שלכם, בשביל אלה שצריכים את העזרה שלכם באמת, איך אתם יוצרים פה את החיבור האמיתי, הכנה האנושי, שאנשים באים ויבואו אליכם, כי לכם יש את הפתרון האמיתי, האותנטי. אתם מבינים אותם. אתם מבינים אותם, וכולם רוצים שיבינו אותם. אתם אלה שלא רק מבינים אותם, אתם גם אלה שיכולים לתת להם את המענה, כי גם אתם חוויתם, עברתם. אתם יודעים לתת שם לבעיה שלהם. אתם יודעים לתת פתרון לבעיה שלהם, אתם יודעים להגדיר עבורם את הבעיה שלהם. אתם הופכים להיות סוג של מנטור עבורם, סוג של מוביל דעת עבורם. ואין משהו שיכול להחליף את זה. עכשיו, תנסו לקמת את זה בכסף. אתם לא יכולים, כי בשבילכם זה בחינם, ותחשבו כמה, איזה עוצמה השיווק הזה יכול לעשות, איזה כוח יש לו, איזה כוח יש לכם, בזה שאתם תדברו את האמת שלכם. פעם הגיעה אליי לקוחה, האמת שכבר לא, היא לא הייתה לקוחה שלי, אלא מישהי שהתעניינה בשירותים שלי, לבדוק אם מתאים לנו לעבוד ביחד. עכשיו, אני בפגישה, כבר בשיחה הראשונה, אני יכולה להבין אם בן אדם שעומד מולי הוא אותנטי כלפי עצמו או לא. ואותה בחורה רצתה לייצר ולמכור מוצר דיגיטלי כלשהו, אבל כל מה שהיא סיפרה לי עליו היה נשמע כמו משהו שהוא נשמע מהפה החוצה, כאילו חסר רגש, חסר משמעות, סתם מוצר לצורך רווח כספי. וכמובן שהיא גם ציינה שהיא לא ממש מצליחה להתפרנס מזה, וההכנסות שלה דחוקות, היא מטפלת כלשהי, והיא כל הזמן דאגה לטפל באנשים בתחום מסוים, שלא עניין אותה. אבל אלה היו אנשים שהיא משכה אליה, זה מה שהיא חשבה שהיא רוצה לעשות, וככה היא ניסתה לעזור להם. אז כמובן גם השיווק שלה היה בכאילו, בליד, למי שכזה, ולא הניעה אף אחד לפעולה, גם לא אותה. אז שאלתי אותה, מה באמת היית רוצה לעשות כדי לעזור לאנשים לעשות? והיא ענתה לי כזה, בלי לחשוב, למצוא זוגיות. אפילו שזה בשלב מאוחר מאוד בחיים שלהם. וכשהיא אמרה לי, זה התחילה לפקוד. אז ברגע שהיא בכתה, ידעתי שנגעתי בנקודה רגישה, שזו נקודת האמת שלה. אז שאלתי אותה, למה את לא עושה את זה? למה את לא מטפלת באמת באנשים בתחום שעושה לך את זה? למה את מטפלת בהם בתחום שלא מעניין אותך בכלל? נדמה לי שהיא עזרה להם לרפא איזושהי מחלה מסוימת שהיא לא התנסתה בה והיא גם לא עניינה אותה במיוחד, אבל היא חשבה שיש מספיק אנשים חולים במחלה הזאת שהיא תוכל לעשות מזה כסף. במקום ללכת על מה שבאמת הכאיב לה, שזה נושא הזוגיות. ואז היא, כששאלתי אותה את השאלה הזאת, היא פתאום ככה תקפה אותי ואמרה לי, כאילו ממש כעסה לה, אמרה, שלה אין זוגיות והיא לא walk the talk והיא לא יכולה לעזור לאחרים בגלל זה. ואז אמרתי לה, אבל את מבינה שעד, כאילו, כשאת מטפלת באנשים בתחום שאת לא ממש מתעניינת, אז את עושה על זה בערך, ואת מקרינה את החוסר רצון שלך, כאילו את החוסר ברירה, זה לא ממש מעורר התלהבות ושמחה לבוא אלייך. אבל כשאת מדברת איתי על זה שלך אין זוגיות, אז תחשבי שזה מה שבעצם את צריכה לעשות, כי גם אם לך אין זוגיות ואת בן אדם מבוגר, אבל זה בדיוק מה שאת יכולה לעזור לאנשים אחרים שהם כמוך, אולי הם אנשים בודדים בגיל מבוגר שמצאו את עצמם ללא זוגיות, כי הם היו עסוקים, לא יודעת, לטפל בהורים שלהם עד עכשיו והם לא התפנו לזה, או הם חשבו שיש להם מספיק זמן. את יכולה לשמש את השופר של אנשים כמוך שנאבקים עם התחושת אולי בדידות הזאת, עם התחושת חייה, והמטרה שלך אולי היא לעזור להם לאהוב את עצמם כמו שהם, לאו דווקא עכשיו להיות מנטורית למציאת זוגיות, אבל להתמודד עם התחושה הזאת של אין להם זוגיות בגיל מאוחר. ואז היא הסתכלה עליי במבט כל כך מאוכזב, כי היא ציפתה שאני אתן לה איזה פורמולת קסם להצליח בעסק שלה, נגיד לה תעשי א' ב' ג' ד', וזה מה שיביא לך את האנשים אלייך. הדבר האחרון שהיא ציפתה שאני אגיד לה זה לעשות מה שהלב שלה אומר לה לעשות ולהוביל אותה באמצעות האמת שלה לעזור לקהל שבאמת צריך אותה ועל ידי זה גם לעזור לה, זה הכיס אותה, זה ממש ממש הכיס אותה, כי היא הרגישה שהחוויה הזאת היא רק שלה, שהיא אישית, שהיא אינטימית, ולמרות שיש מן הסתם אלפי אנשים כמוה בודדים ועצובים בעולם ואולי היא יכולה להקל עליהם ולהפוך את החיים שלהם לטובים יותר, היא החליטה שזה לא מתאים לה, והיא כמובן שלא, בחרה שלא לעבוד איתי. כי היא רצתה לעשות כסף, לא עניין אותה מעבר לזה. למרות שהסברתי לה שכסף לא יבוא היום אם היא תעשה משהו שהוא בכאילו, במקום משהו שהוא באמת. אז זה בדיוק ההבדל. שכשאנחנו הולכים עם האמת שלנו, עם מה שמנחה אותנו בפנים, אנחנו בעצם אומרים את האמת של אחרים. ויש לי באמת עשרות סיפורים של עסקים שכן בחרו ללכת עם האמת שלהם, לעומת עסקים שלצערי בחרו ללכת ליד, בין הטיפות, לא להיחשף עד הסוף, לא לדבר את האמת שלהם, לא להיכנס פנים על העומק לתוך הקרביים של מה שהם באמת באו לתת לעולם. והתוצאות מדברות בעד עצמם, כי אז המסרים הם ליד, הם לא מדויקים. המוצרים שהם עושים, הם מנסים להימחר. אז לפעמים זה עובד, רוב הפעמים זה לא עובד. הם מזגזגים כל הזמן, כי נראה להם ששם, אי שם, אולי שם, יש משהו מופלא יותר עבורם, שייתן להם את פתרון הקסם עבור ההצלחה שלהם. אבל האמת, מונחת להם מתחת לאף. כל מה שהם צריכים לעשות, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להסכים לפתוח את מה שבאמת כואב לכם. להסכים להפוך את זה לשליחות, לדרך לעזור לאחרים. תבינו, ככל שתהיו יותר אותנטיים לגבי מה שמניע אתכם, לגבי המצפן והמצפון שלכם שמוביל את העשייה שלכם, ככה יותר אנשים יתחברו אליכם. ולא סתם אנשים, אלא בדיוק אלה שצריכים אתכם. כי לאסוף סביבכם סתם 100,000 אוהדים, זה לא הפוינט. הפוינט הוא להגיע לאותם אנשים שצריכים אתכם וגם יקנו מכם. כי המטרה שלכם היא לעזור להם. כי אתם, אם אתם עברתם את מה שכבר עברתם וחוויתם, אתם רוצים עכשיו לעזור לאותם אנשים שיבואו בעקבותיכם. אז סתם לייקים ותגובות לא יעזור לכם, וגם לא צריך להיות אכפת לכם, כי זה לא מוביל לשום מקום. אתם לא צריכים שיאהבו אתכם for your love sake. אתם לא צריכים שיאהבו אתכם בשביל שסתם תרגישו אהובים. אלא אם כן, זה איזשהו סוג של ריפוי בשבילכם, אבל אתם צריכים להביא ולהגיע לאנשים שזקוקים לכם. בשורה התחתונה, אם אתם רוצים להרוויח מהעסק שלכם, זה משוואה מאוד מאוד פשוטה. תבואו עם האמת האותנטית שלכם, תשדרו אותה החוצה, גם אם אתם לא חייבים לספר את כל הפרטים הקטנים, אתם יכולים לספר מה אתם חוויתם בעקבות אירוע, גם בלי לרדת לפרטי פרטים של האירוע, אבל כן לספר על החוויה שלכם, על התחושה שלכם, על מה אתם עשיתם בעקבות זה, מה היה הפתרון, ספרו, תכניסו אנשים לתוך העולם שלכם, תנו להם הצצה, אנשים הם לא שיפוטיים כמו שאתם חושבים, אנשים רוצים שמישהו אחר ידבר עבורם, אנשים זקוקים למנהיגים, אנשים זקוקים שמישהו יוביל אותם, ייתן להם יד ויגיד להם, תקשיבו, אני הייתי פה, אני יודעת מה עושים, בואי, תני לי לעזור לך. ורק כשהם מאמינים בי, הם ייתנו לי את היד הזאת, ואת הכסף שלהם, ואת הלב שלהם, ואת הנכונות שלהם ללכת אחריי. אז סתם לייקים ותגובות לא מביא לי כסף במקולת, לא מביא את הקהל שאני רוצה. אני רוצה להגיע לאלה שבאמת באמת זקוקים לי. וכמובן, להרגיש בושה במה שעברתם זה מיותר, כי זה לא שלכם. זה לא שלכם, זה משהו שניתן לכם, כמתנה אולי אפשר להגיד, כמשהו שהייתם צריכים לחוות כדי לעשות עם זה משהו. ואת אותה חוויה, המטרה שלכם זה להמיר לדרך שתעזור לאנשים אחרים. ותכלס, זאת כל האמת על האמת שלכם. כי אם אתם לא תשמיעו קול, איך מי שזקוק לכם ישמע אתכם? אהבתם את הפרק? רוצים לקבל עוד תכנים ממני? מוזמנים להצטרף לקהילת חושבים בגדול, קהילה של אנשים שבחרו לפרוץ תקרות זכוכית בחייהם. לינק לקהילה תוכלו למצוא באודות הפודקאסט. אשמח לראות אתכם שם.